די, מה הוא רוצה להגיד לו במשל מלך הודו? כך הוא רוצה להסביר לו את המפגש עם אלוקים. למה הוא מתחיל באלוקים שהוציא אותי מארץ יצריים ולא באלוקים שברא את העולם? זוכרים? זה לא סיסמאות? זה סיסמאות. זה אומר לכם משהו? שני האלוקים, זה אותו אלוקים, כן? שתי השמות האלה, כן? דיברנו על זה? תורידו אותי, אני רוצה... שלום הרב ליפשיץ, כן. מה אמרת?
אולי כדאי לעשות חזרה לטובת אלה שלא היו.
מה יש מישהו שלא היה?
כל יום.
אני אעשה חזרה של דקה, אבל לא יותר מזה כי זה לא יעזור. לאלוקים יש כמה שמות, ביוד א' יש לו שם אחד, ביוד ג' יש לו שם אחר, נכון? מה הכוונה שמות? איך אתה נפגש איתו? אתה נפגש איתו בשתי צורות. הרבה שמות יש לו. אלוקי אברהם למשל זה צורה אחת, אלוקי אברהם זה שם שני, אלוקי יצחק זה אלוקי יעקב זה כשם שלישי, נכון? אולי נדבר על זה פעם, נפתח את זה. אבל יש את אלוקים שפגשתי דרך בריאת העולם. מה זה לפגוש את אלוקים דרך בריאת העולם? איפה רואים את אלוקים בעולם? איפה רואים את אלוקים בעולם? איפה רואים אותו בטבע? איפה רואים אותו במדע? איפה רואים אותו במוזיקה, באומנות, במוסר, במצפון? החלום שיש לכוזרי, המלאך שבא עליו בלילה. זה לא כתוב בתורה, נכון? איפה אני נפגש בנשמה שלי, בלב שלי? עם אלוקים. בסדר? זה מפגש אחד עם אלוקים. יש מפגש אחר עם אלוקים? אני קורא לזה, הכותרת של זה, אלוקים שהוציא אותנו מארץ מצרים, נכון? איפה פוגשים את אלוקים שהוציא אותנו מארץ מצרים? לכאורה בתוך התורה, נכון? בתוך התורה, איפה? בתוך, או לא, הזיכרון דרך המסורת של עם ישראל, דרך המצוות, זה שני מפגשים עם אלוקים. בהתחלה הוא התבלבל הכוזרי, הוא חשב שאומר, שהמלך, שהחבר אומר את יהודה א', אז זה אולי יהוד ג', נכון? מי מתבלבל את הבלבול הזה? כולנו, נכון? זאת נראה לך, אם אתה עסוק בלפגוש את אלוקים דרך תורה, אתה נהיה דוס, זה יכול לפעמים לראות לעצמך, לגרור אותך למקום כזה, שאתה לא בן אדם, חס וחלילה, באופן קיצוני. שאתה מחפש את אלוקים רק בתוך הספרים ולא בתוך כל העולם כולו. אז הוא תיקן אותו, לא, אני גם י' ג' אני, זה... אני פוגש את אלוקים בתוך החיים. אז למה התחלת דווקא בזה? כל מי שאמר לו, אלוקים נמצא בכל מקום, ולא יכול להארת כבודו, איפה אין אלוקים? וכשאתה אומרת י' א', י' א' כמונה פסקה י' א', כן? זה נשמע כאילו, למי זה נשמע כאילו? לי. נשמע כאילו, שמה אם אני רוצה להיות צדיק, אז שמה אני אחפש. במקומות האחרים, איפה? זה לא כך מעניין אותי. אז בשביל זה, זה משל למלך הודו בא לפתור. בסדר? למה אלוקים שבאנו בארסיה לא לקח לנו את אלוקים שברא את העולם? את הוא לא הפך אותנו פחות בני אדם, בסדר? זה הכוונה. אנחנו עובדים את אלוקים, קיבלנו תורה, הגויים לא קיבלו את התורה, ובכל אופן הם רוצים לעבור את אלוקים. אז מה, לנו אין את זה? הם רוצים להיות מוסריים, רוצים להיות תרבותיים, רוצים להיות ערכיים. זה נקרא לרצות את אלוקים, נכון? לחיות חיי רוח, לחיות חיים של משמעות. אין לנו את זה? אז הוא מסביר למשל מלך הודו. אני לא אחזור למשל מלך הודו כי הוא מסובך מאוד, כי המלך הוא לא מלך והודו זה לא הודו. בסדר? אז מה יוצא מהמשל? לשם אנחנו הגענו. אנחנו בעמוד י' ב'. נקרא את הפסקה ואז ננסה להסביר. מעין זה השבתיך כאשר שלטני אתה. ובדומה לזה אמר משה בפתח דברה בדברו אל פרעה, אלוהי העברים שלחני אליך. הוא לא אומר אלוקים שבראת העולם, אלא אלוקים של ההורים שלי. זה נראה כזה מסתגר, כזה קטן כזה, מה? אלוקים שבראת הגשם ואת העננים. לא, אלוהי העברים. וצריך לומר לו אברהם יצחק יעקב, למה הוא אמר לו את זה? כי הם הכירו אותם, היה דבר אבות מפורסם אז באומות, ונודע כי העניין לא נחבר עמם והשגיח עליהם נפלאות. ולכן הוא ממשיך, לא אמר משה לפרעה, אלוהי השמיים והארץ שלחני אליך. ולא אמר לו בוראי ובורכה שלחני אליך, זה לא איזה מילים, זה איך אתה חי, מתוך איזה תודעה. עוד דוגמה לזה, עוד דוגמה. דוגמה מפרשת יתרו. וכן פתח האלוה בדברו אל כל אדם בני ישראל במעמד הר סיני מהאלוקים אומר לנו אנוכי השם לוקח אשר הוצאתי לך מארץ מצרים ומה האלוקים לא אמר? אני בורא העולם ובוראיכם. וכן אותו דבר אני עשיתי, כמו משה וכמו אלוקים. וכן פתחתי אני בהשיבי לך שר הכוזרים, כאשר שילטני לאמונתי, מה שאלתי אותך? בהודיע אותך מהו הדבר המחייב אותי והמחייב את כל עם ישראל. דבר שהתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, ואכן נמסר לי איש מפי איש וקבל אדומה למראה עיניים. זאת אומרת, השאלה אם יש אלוקים, היא שאלה שיש לה שתי תשובות. איפה אלוקים נמצא? בכל מקום נמצא, איפה לא. בעיקר איפה שמרשימו להיכנס. בטח שנמצא. אז למה אנחנו מדברים דווקא על אשר הוצאתי חמר את מצרים? כי השאלה היא, זה אותו אלוקים, איפה אני נפגש עם אלוקים? זאת השאלה. איפה אלוקים חי אצלי? איפה אני חי אותו? אחרי זה, אלוקים נמצא בכל מקום. אבל כשאתה מסתכל בעולם, אתה רואה הרבה את אלוקים ואתה רואה הרבה מה? דברים הפוכים לגמרי. בטח שאלוקים ברא את הטבע. אבל אלוקים נמצא בטבע בצורה מאוד מסותרת. יש בטבע הרבה מדע והרבה מוסר והרבה לכלוך ורשעות וטינופת ואכזריות וזוועות. גם זה יש בטבע. גם זה יש בטבע. כשאתה מנסה להיפגש עם אלוקים דרך הלב שלך, אז בלב שלך אתה מוצא המון אידיאלים וערכים והמון צדדים מאוסים וקטנים. צדדים מאוסים וקטנים. אלוקים בטבע אי אפשר לא לראות אותו, וגם אי אפשר להגיד שאי אפשר... פגשתם, יצא לכם להיות פעם בעולם הזה? יצא? אז זה מסובך, שמתם לב, נכון? אז כן, אתה רואה נוף, ואתה מתרגש ומלא התפעמות, ואם אתה רואה דברים שגורם לך להיות אדם מכוער וקטן, ומתמכר ועלוב. אלוקים בטבע הוא אלוקים שמסתתר מאוד מאוד. ובטבע אתה רואה גם אותו וגם דברים אחרים. ויש דברים מאוד מרגשים ומאוד ענקים, ויש דברים הרבה עלובים ומרושעים ומכוערים בהיסטוריה, בוודאי. העולם הזה, כשאתה מסתכל, אומר, יש לי אלוקים בתוך הלב, יש לך עוד דברים בתוך הלב. הלב שלך הוא לא רק לב טהור, אתה יכול לבקש לב טהור ברא לי אלוקים. אתה רוצה לזרום בטבע. בטבע זורמים לא רק דברים נחמדים, גם נוחבות זורמות בטבע. יש גם זרמי ביוב בטבע. זה מי שרוצה להקשיב למוסר שלו ורוצה להקשיב למצפון שלו ורוצה למצוא את אלוקים בלב. אז הדברים האלה הקימו לפעמים דברים זוועתיים, זה הקימו הרבה פעמים תנועות אכזריות והקימו תנועות מכוערות והקימו... זה מסובך מאוד, אתה עומד מול הטבע ואתה אומר תלוי באיזה רגע אתה, תלוי באיזה שעה אתה, אני יודע ולא יודע. יש לי רגעים של ודאות ויש לי רגעים של ספק, יש לי רגעים שהכל נראה אלוקי ורגעים שהכל נראה כאילו בטוח אין פה. נראה לי בשמחת תורה שנה שעברה היה קשה קצת במבט כזה לראות את אלוקים בכל מיני רגעים בכל מיני נקודות. אז יש לי אלוקים, אני יודע לראות אלוקים בטבע, אבל מאיפה הוודאות? מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מהמפגש, מאיפה אתה יודע על מלך הודו? כך חושב. כי מסעם ומתנם באמונה ועוד הוא מסודר, בסדר, לזה יש עוד תירוצים. אבל אני נפגשתי עם מלך הודו. אני נפגשתי עם מלך הודו. אני חי אותו. אז אל תשאל אותי, הוכחות. יש לי את אלוקים, אלוקים הוא חלק מהחיים שלי. זה הרבה לפני הוכחות פילוסופיות. זה הרבה לפני תזות, זה משהו אחר לגמרי. אני, אלוקים שלי, זה אלוקים של יציאת מצרים מעמד הר סיני, כי שמה, כמו אלוקים דיבר איתי, אלוקים דיבר איתי זה לא מה שמישהו מדבר איתך, נכון? אלוקים מדבר איתך אז. נו, אין לי מילים לך להגיד. אלוקים מדבר איתך, אתה פוגש את האין סוף, אתה, זה לא מילים, אור הטוב שלך זז. מי דיבר איתי? צביקה? לא, זה אלוקים, סליחה, חשבתי צביקה, זה לא עובד ככה, נכון? כשאלוקים מדבר איתך, אתה יודע זה לא צביקה, נכון? זורק לך פתק מהשמיים, כתוב שם, מה כתוב שם? איך? נה נה נה? יכול להיות. מי זרק את הפתק הזה? אולי אלוקים זרק את זה, לך תדע. אולי רבי נחמן, אולי החברותא שלו, לך תדע, נכון? זה נראה אותו, אלוקים זה לא ככה. כשנביא אלוקים מדבר איתו, אז... אז הוא לא פה בכלל, הוא באין סוף, הוא נהיה שמיימי, הוא קדמון לכל קדמונים ואחרון לכל אחרונים. מה אני אגיד אלוקים? אין סוף ברוך הוא. זה לא שמעתי משהו, אתה מפסיק להיות בן אדם כשאלוקים מדבר איתך. אתה חי בממדים אחרים לגב, אחרי זה אתה חוזר לפה. איפה אני יודע ש... מה זה איפה אני יודע? תראו, אם מישהו דורך עליי, בסדר? על העקב שלי. אז יש דיון מעניין, מישהו דורך עליי עכשיו? טוב, מצד שני, יש טיעונים לכאן ולכאן. טוב, אתם יודעים שאף אחד לא דורך עליי, זו דוגמה לא טובה. האם כואבת לי השן? מה נראה לכם, כואבות לי השיניים? יש צדדים לכאן ולכאן, נכון? מצד שאני עושה כזה כל פעם עם פה, מי יודע מה כואב לו פה, נכון? אתה רואה שאני מחפש בטלפון את המספר של הרופא שיניים שלי. לא בגלל שאני מתגעגע אליו, נכון? מצד שני יכול להיות שלא כואבת לו השן, כי הוא משאיר לדבר, נכון? יש דיונים פילוסופיים מעניינים, לכאן, לכאן, נכון? אבל אם כואבת לך השן, יש לך דיונים פילוסופיים? זה נורא פרימיטיבי. תגיד טיעונים, אני רוצה להתמודד. הוא לא יכול להגיד, כי כואבת לו השן, הוא לא יכול לדבר. אם יש לי אלוקים, אני שואל, יש לי אלוקים, פגשתי אותו. רק ששואל אותי, אומר, יש לי, למה? מה? כן, אני פוגש, מוסר, מצפון, חלומות, הכל נכון, אבל יש לי. אז למה הוא מתכוון? מה הוא כותב פה? הוא ידפדף לי העמוד, אני אחזור אליו. מה אתה מתכוון שיציאת מצרים יש לך אלוקים? אז הוא לא, זה לא העמוד הזה. יום יבוא ואני אגיע אליו. אני בעמוד י' ב'. דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים. עם ישראל ביציאת מצרים, בסדר? אני עכשיו מדבר על עם ישראל ביציאת מצרים, מה הדבר הזה? כשאתה שואל את עם ישראל, מה ביציאת מצרים, מה הדבר הזה, יש אלוקים או לא, אז זה לא שאלה רלוונטית. הם היו בדם, בצפרדע, קינים, הם היו בקריאת ים סוף, הם היו מעמד הסיני. מה לדבר? אין שאלה, ראתה שפחה על הים, מה שלא ערך חזקאל בן בוזי, מעשה מרכבה. עם ישראל ביציאת מצרים, מי שהיה ביציאת מצרים, אתם לא הייתם ביציאת מצרים, בואו נדבר על זה אחר כך. בואו נדבר על הדור שהיה ביציאת מצרים. הדור שהיה מצרים, תגיד לי, יש לך אלוקים? כן, יש לי רגשות קסומים של טוב לפעמים, וזה בא בטח מאיזו הערה פנימית שמחוללת אותי לעשות. זה נורא יפה, אני ראיתי את ים סוף, אני ראיתי את הקולות, אלוקים דיבר איתי מתוך האש. מה הדיון עכשיו? אין דיון. אני יודע שיש אלוקים. זה לא במקרה התפנתה לך חנייה ואולי כן. זה דבר שאי אפשר להתווכח איתו, זה עובדת חיים טוטלית מוחלט. נלמד עוד על מעמד הר סיני. מישהו מעמד הר סיני לא יכל לחשוב שנפל פתק מהשמיים או מישהו עם מגפון עמד שם. זה ודאות שלך אם כולם מתעלים לנבואה כמו משה רבינו. אז יש אלוקים, אפילו פרעה יודע שיש אלוקים בקריאת ים סוף. נגמרו הוויכוחים, זה טוטלוס. יש אלוקים. זה קודם כל. מה הקושייה על זה? הקושייה על זה שלא היינו שם. עברו מאז 3,337 שנים. בן כמה אתה? לא, לא. לא באופן פרטי. קרוב ל-3,800, נכון? אתה נראה די טוב, ברוך השם. גם בשביל גיל 19 אתה נראה די טוב. אתה בכלל נראה טוב. לחזור לנושא השיעור או לספר איך אתה נראה? מה אתה? בסדר. היינו באיזה מושג, אבל... הוא כותב, אחרי כן נמסר לאיש מפי איש בקבלה דומה למראה עיניים. זה נכון? זה נכון? המשפט הזה משכנע אתכם? אלה שבהר סיני ראו את זה, וגם אנחנו, למה גם אנחנו? וזה משל, נמסר לאיש מפי איש בקבלה דומה למראה עיניים, כן? אתה חווה כאילו אתה היית ביציאת מצרים? לא באופן אישי. קבלה דומה למראה עיניים, מה זה קבלה? קבלה זה לא קבלה תארי, כן? קבלה זה מסורת. קיבלתי, דור מפי דור, כן? זה לא כל כך עובד המשפט הזה. משהו שקבלה לא דומה למראה עיניים. קבלה זה סיפורים פה. וסיפורים, יש סיפורים. כל מיני זקני שבט אינדיאני מספרים, או השכנים שלנו פה בחברון, יש להם סיפורים, לך תדע מפה ועד שם, יכול להיות שהם בסוף גם יאמינו בעצמם לסיפורים האלה. סיפורים זה לא, מה הקשר בין סיפורים ל... יש הרבה שמעו את הסיפור יציאת מצרים, והם לא חושבים שמאמינים למשל. קבלה היא לא דומה למראה עיניים, ורבי יהודה הלוי לא חושב שקבלה דומה למראה עיניים. רבי יהודה הלוי לא כתוב בקבלה הדומה למראה עיניים. כן כתוב, משמעות אחרת. יש סוג של קבלה שהיא דומה למראה עיניים. ויש סוג של קבלה שהיא לא דומה למראה עיניים. בשביל להסביר את זה, אנחנו נחלק את ההיסטוריה לשלושה חלקים, בסדר? בסדר? אני מתכוון ככה. המשפט הזה נכון רק למי שהיה בציאת מצרים. המשפט הזה, שפירושו של דבר, אין מה לדון איתי אם יש אלוקים, אם אין אלוקים, כי אני הייתי שם וראיתי וחוויתי. זה משפט מאוד נכון למי שהיה שם. מי שלא היה שם. למה המשפט הזה נכון גם אליו? כי רבי יהודה הלוי, החבר, רוצה להגיד את זה על כל היהודים. הוא רוצה להגיד את זה גם עליי. הוא רוצה להגיד את זה גם עליו. הוא חי 2,300 שנה אחרי יציאת מצרים. אז למה המשפט הזה נכון? אז בואו נחלק את ההיסטוריה שלושה חלקים, בסדר? החלק הראשון הוא עד סוף תקופת התנך. עד סוף תקופת התנך. עד סוף תקופת התנך, יציאת מצרים, אני רוצה לומר, היא חיה בצורה עובדתית ממשית. אני אסביר למה. עד סוף, עד חורבן בית המקדש הראשון, פחות או יותר. משום שמה זה בית המקדש הראשון? מה קורה שם בבית המקדש? מה יש בקודש הקודשים? במשכן אנחנו מתחילים השבת את הפרשות של המשכן. ונגמור את זה בסוף, פרשת פקודי, מה כתוב? שלא יכול משה לבוא אל האוהל מפני ענן, כי מלא כבוד השם את המשכן. איזה ענן? הוא לא יכול לבוא אל האוהל מפני ענן. מפני ענן. מה זה ענן בידיעה? חז"ל אומרים שכשעם ישראל עומד במעמד הר סיני, אז על ראש ההר יש ענן, והענן הזה ממשיך להיות. עד מתי ממשיך להיות הענן בהר סיני? כתוב במשוך היובל, אגבה את הר וקידשתו, צריך לעשות גדר סביב הר סיני, אסור לעלות להר סיני, במשוך היובל הם יעלו בהר. זוכרים מה זה במשוך היובל הם יעלו בהר? תהיה איזה תקיעת שופר, ואז יהיה מותר לעלות להר סיני. מתי זה היה? זה היה באלף בניסן. זה היה בסוף פרש חומש שמות, זה היה ביום, סליחה, כן, זה היה ביום שמשה רבינו נכנס לתוך המשכן. מה זה הענן? הענן, חז"ל אומרים, זה הענן שהיה עד אז בפסגת הר סיני, הוא עובר לקודש הקודשים. בסדר? הוא ממלא את מה הכוונה? מה יש מאחורי הענן הזה? הכוונה היא שהמשכן, המקדש זה, זה פסגת הר סיני. פסגת הר סיני ממשיכה לחיות בתוך עם ישראל עד חורבן בית שני לפחות, שזה אלף שנה. מה הכוונה היא חיה? הכוונה זה עובדת חיים ממשית. אנחנו, יש לנו בעיה כשאנחנו לומדים תנ"ך, שאנחנו הרבה פעמים מפספסים. אנחנו קוראים את המילים ואנחנו לא מבינים את הפערים שיש בינו לבינם. הם חיו בזמן המשכן, הם חיו בזמן המקדש. מה זה אומר? זה אומר שינויים דרסטיים ואדירים בינו לבינם. קודם כל בואו נדבר על הנבואה, בסדר? נעשה חשבון קצר. אנחנו לומדים מגילה עכשיו לכבוד פורים, נכון? מסתומה? אז הגמרא מגילה אומרת שכמה נביאים היו לישראל. יש בתנ"ך 48 נביאים שמפורשים בשמותיהם ועוד 7 נביאות. זה בסך הכל 55. אבל הגמרא אומרת שזה רק הפירוט השמי, יש הרבה יותר נביאים. כמה נביאים יש בהיסטוריה בכלל? הגמרא אומרת, כפליים כיוצא מצרים, נכון? כפליים כיוצא מצרים. למה אתה אומר 120 ריבו? כפליים ממה? יוצא מצרים כמה היו? 60 ריבו היו גברים מגיל 20 עד 60, נכון? אז כמה זה כל יוצא מצרים? בערך. בערך. גברים מגיל 20 עד 60, תכפיל את זה מנשים. נשים מגיל 60 עד 20 זה כבר 1,200,000. ילדים וילדות עד גיל 20, זקנים וזקנות מגיל 60, החבר'ה אז האריכו ימים, זה קצת יחסי. יש מצב טוב לשתי מיליון. עכשיו מה אומר כפליים כיוצא מצרים? פירושו של דבר שהיו נביאים, אולי 4,000,000, נכון? אם נהיה מינימליסטים זה 1,200,000. אם נהיה מקסימליסטים זה לפחות 4,000,000. ננוע על הציר הזה. לטובתכם, לטובת ההסבר, נהיה מינימליסטים, מאוד זה הרבה יותר. אז יש, תקופת הנבואה, יש בה 1,200,000 נביאים, נכון? לפחות, אם לא 4,000,000. הם מתפרסים על תקופה בערך של 1,000 שנים. אז בממוצע, כמה נביאים נולדים כל שנה? 1,200, כן. 1,200,000 לחלק ל-1,200, איך עושים? 1,000 שנה לחלק ל-1,200,000 יוצא 12, נכון. 1,200 לחלק ל-1,000 יוצא 12,000. הנה, בסוף הצלחתי. בסדר? זה בערך, לפעמים יותר, לפעמים פחות, יש תקופות יותר, תקופות פחות. אם נביא, כל שנה עולים, לא נולדים נביאים, צריך קצת ללמוד תורה עד שנים נביאים, נכון? הוא לא זוכל עם טיטול ומתנבא. אז 12,000 כאלה שכשהם יהיו גדולים הם יהיו נביאים. נביא זה מי שאלוקים מדבר איתו, תשמעו, זה לא משנה. זה מדרגת חיים, בסדר? הנבואה הזאת לא נצבה בתנ"ך, כי לא צריך לכתוב אותה בתנ"ך. אבל 12,000 כל שנה, הם, כשיגדלו, הם יהיו נביאים. באיזה גיל הם נהיים נביאים? כשהם גדלים. באיזה גיל? כמה? 18. הוא בטח למד קצת תורה, נהיה רציני. למד הרבה, גמר בבלי, עוד לא היה, אבל...
40.
30 נגיד, בין 8 ל-40. יוצא יותר 28, אבל 30 נגיד. בסדר, כמה זמן חי כל נביא? הוא לא דיבר על לשון הרע, נכון? נצא לאלוקים פרוטקציות. אז כתוב שמי שלא מדבר על לשון הרע, מי יש חפץ חיים או ימים להיות טוב. נניח 40 שנה לפחות, כן? אני מה זה מתקמצן? הוא היה לפני 30, הוא חי הרבה יותר שנים. זה היה 4 מיליון. אבל לכל הפחות, בכל שנה, אם נביא מתפקד 40 שנה, נניח, בסדר? נניח מגיל 40 עד 80, בסדר? אז בכל תקופה כמה נביאים יש ברחוב הישראלי? כמה? 40 כפול 1,200, נכון? יש נביאים בני 40, בני 47, בני 52, לכל שנתון יש. בערך, בערך. אז יש לך כמה נביאים יש לך ברחוב בערך בציבורית הישראלית? 40 כפול 1,200. מישהו יש מחשב על כדי שהוא יצליח לחשב את זה? 48. נכון, 48 בדיוק. אז יש בכל תקופה, 40, מה יש היום 48,000? זה מלא, נכון? 48,000 נביא זה אומר שאין רחוב בלי נביא. אין שכונה בלי כמה, אין יישוב בלי כמה חבר'ה כאלה. זה מלא, מלא 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 נביא, כל הזמן. יש כל מיני מדרגות שנביאים. ונביא זה שיא הפירמידה, אם יש כל כך הרבה נביאים, אז כמה ברוח הקודש, רוח הקודש כתוב עשרה היה לכולם, לכולם. אני רוצה להסביר לכם, עיקר ישראלי עולה לבית המקדש. אנחנו למדנו בפרשת נלמד, זה גם פרשת כתיסה, עוד שבועיים כתוב, שלוש פעמים בשנה, למדנו את זה גם במשפטים, סליחה, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכור, כל זכר לפני האדון. כל הגמרא אומרת, יראה כל זכר כשם שבא לראות, ככה בא, כשם שבא לראות, ככה בא לראות. זה פסוק מאוד מאוד מוזר, השפת אמת אומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. למה? כי לא יראני האדם בחי. וכל אדם שעולה לבית המקדש, מה קורה לו? שלוש פעמים בשנה יראה כל זכר את פני האדון השם אלוקים. מה זה לראות את אלוקים? אין לי מושג, זה יותר משה רבינו. ככה השפת אמת כותב, זה פשט הפסוקים, ולי לא היה מוצא להגיד את זה. אדם מישראל עולה לרגל, הוא רואה את אלוקים, אני לא יודע מה זה לראות את אלוקים. אלוקים אין לו בצורה. הכוונה היא שהוא נהיה הרבה יותר מנביא. הגמרא אומרת ששמחה ביתו שואבה, למה קוראים לשמחה ביתו שואבה? שמי שהיה עולה לשם היה שואב רוח הקודש. מכירים שם את אוסו בתחילת פרק אביב בסוכה? אתה מגיע שם, אתה שואב רוח הקודש. אני מנסה לומר שמדרגות הקדושה שהיו בעם ישראל, שהיו במדינת ישראל, בזמן שבית המקדש היה קיים, אנחנו בכלל לא מתחילים לתפוס אותם. בכלל לא מתחילים לתפוס אותם. יש בית מקדש ויש נוכחות של מעמד הר סיני, בית המקדש. יש חלק מהעולם הבא בתוך העולם הזה, וכשיש בית מקדש, אז לא בית המקדש שונה, זה עולם אחר. אלוקים נמצא בו בגלוי. אני מנסה לומר שעד חורבן בית ראשון, לא יכלת לשאול מישהו בעם ישראל אם יש אלוקים או לא. זו שאלה מטופשת. מה השאלה בכלל? לא בגלל שהוא קרא מורה נבוכים והוכחות מדעיות והקליפה של האבטיח ירוקה וזה סימן ש... זה לא בכיוון. זה שיש אלוקים עד סוף, עד סוף, עד חורבן. עד חורבן. זה כל כך מור... אין כפירה, לא יכולה להיות כפירה. גם האדם ינסה לכפור כמה שהוא רוצה. כמו שמישהו נתן לך פטיש על הראש ועכשיו אתה מתלבט, אתה לא יכול להתלבט. זה הרבה יותר חזק מפטיש בראש. מעמד הר סיני, יציאת מצרים, זה לא אירוע שלקח כמה ימים ונגמר, ומי שלא היה שם. הקבלה היא דומה למראה עיניים. היא דומה למראה עיניים משום שאני חווה את זה. זה לא סיפור עתיק, היה לפני הרבה שנים פרעה הוציא אותו למצרים. זה ממשות של חיים. זה לא פעם היה מעמד הר סיני, התורה היא כזאת, טוב, צריך להאריך בזה הרבה, להרחיב בזה הרבה, אבל אנחנו עכשיו בתוך זה. התורה היא כזאת שכל אחד, כשאנשים בעם ישראל פתחו את ספר התורה, אז האותיות יקרנו להם קדושה. הם לא צריכים להיות הארי הקדוש ומקובלים. כששמו תפילין, אז נפתחו להם, הכל נפתח. מדרגת החיים של עם ישראל בזמן התנ"ך, נקרא זה התנ"ך, היא כזאת שהקבלה היא דומה למראה עיניים. אין מה לשאול אף אחד אם יש אלוקים או אין אלוקים. זה ברור. מתוך המפגש עם התורה והמצוות. מתוך המפגש הזה. כשהם עשו מצוות, אז הם התחברו באופן מיידי לכל הסודות שהיום גדולי המקובלים יודעים. כל אדם פשוט במדינת ישראל היה כזה. כל אדם פשוט במדינת ישראל יהיה כזה, אנחנו באיזה שלב ביניים. אז קידמנו, זה לא רק אותו דור, התקדמנו עוד 1,000 שנה קדימה. אבל נשארו לנו עוד 2,337 שנים בערך. זה לא מספיק. רבי יהודה הלוי לא חי בזמן בית המקדש הראשון. אז אמר רבי יהודה הלוי דומה לקבלה דומה למראה עיניים. אז אני עכשיו עובר לשלב השני של ההיסטוריה. אתם יודעים מה זה דולר? דולר. מכירים דולר? מה כתוב על הדולר? כתוב, In God we trust. אנחנו בוטחים באשם. אם בוטחים באשם זה דיון מאוד מעניין, אבל זה מה שכתוב על הדולר. גם כשיש לך כסף אתה בעצם בוטח באשם. למה על השקל לא כתוב באשם אנו בוטחים? אבל שהשקל יותר חזק עכשיו מהדולר. אז המטבע הכי חזק בעולם עכשיו השקל. אז למה לא כתוב? למה האמריקאים מסוגלים לכתוב את זה? ואנחנו יודעים לא מסוגלים לכתוב את זה. למה? למה שמה אתה לא אומר הדתה ופה כן? למה זה ברור? מישהו אמר ברור שם בכיוון הזה. מי הברור המסתורי שהיה? אנחנו עם מצלמות, אנחנו נעלה על מי ש... בסדר, חופשי. אבל זה ברור, אתה צודק. למה זה ברור? למה פה אתה לא יכול לכתוב שאתה בוטח באשם? למה? למה אתה לא יכול להגיד? כי מה? בוטחים בו, מה רע לפתוח בו?
אנחנו בוטחים בו הרבה יותר עמוק. הם רוצים להקים שלום ולהתראות, אנחנו שמרושים אתכם שלנו. אנחנו אחרי לגמרי.
תודה, כן.
בעצם מה שקרה פה בארץ, כל מה שיש לנו מסביב, עם כל הבעיות שיש במדינה הזאת.
במדינה הזאת?
במדינה, במדינה שלנו יש הרבה צרות מסביב.
מסביב, אבל אצלנו הכל טוב.
לא, אצלנו ברוך השם מצוין, אבל...
כן.
עם כל הצרות שמסביב, והם עדיין מחליטים להיות פה כל ההתבטאות של המדינה, זה אומר שהם בוטחים בסוף.
בטח שהם בוטחים, למה לא כותבים את זה על הכסף? ברור שבוטחים.
השאלה הם רואים.
אתה רוצה להכניס אותו לשירותים, אתה אומר אולי. יכול להיות. אתם... אתה רוצה לומר משהו? אדוקים. אבל עברו להם 200 ו... וואי וואי, 50 שנה. 249 שנים עברו מה... לא שינו. יכול להיות. כל התירוצים שלכם צודקים. אני רוצה להוסיף עוד משהו, אולי זה מסביר את כולכם. יש בחלק האחורי של בית המדרש, המכונה שכונה בפי חלק מהציבור, יש שם את השולחן ארוך, מכירים? השחור הזה? כמה קרחים זה? ארבע חלקים, כמה קרחים? כן, תגרדו בראש. יוצא הרבה, נכון? יוצא חושן משפט איזה 10 קרחים. אני רוצה קרוב ל-30 קרחים, נכון? אתם מכירים את הספרים השחורים, האבים, הגדולים האלה? כשהייתי בגילכם זה היה 10 קרחים כאלה ענקיים, אבל היום זה צמח ל-20 כל זו. מישהו פעם ניסה להרים את זה? בבת אחת את כל החלקים האלה. רוצים? חבר'ה, אני מצטער להגיד לכם, אתם מרימים את זה בבת אחת. כל הזמן, והכתפיים שלכם, שולחן ארוך. מה שכתוב בו אני מתכוון, כן? אם אתה אמריקאי אומר שאלוקים, איך אמרת? בסדר! מה זה עולה לו? מה אכפת לו? הוא יהיה נחמד. אם אתה אומר, יש אלוקים, יש אלוקים, תביא שולחן ארוך, כמה מצוות יש בתורה? תרי"ג מצוות? כרך אחד של המשנה ברורה, יש את זה 5,000, לא? אם אני לא מקפיד לשמור על הכל. כמה הלכות יש בתורה? כמה הלכות יש בכל ההלכה? מיליונים. שבת כתובה פעם אחת. מה, אתם יודעים כמה מצוות יש בשבת? וואי, וואי, וואי. למתת מלאכות, וכל מלאכה יש תולדות, למתת תולדות, ויש גזרות, וסייגים, וחומרות, ומנהגים. בלי סוף. בלי סוף. אם אתה אומר עם אלוקי, אם אני נוצרי אומר אלוקי, בסדר. מה זה אומר? זה אומר שאתה דתי. מה זה אומר שהוא דתי? מי משתדל להתנהג יפה? אצל דתיים זה לא ככה, אצל יהודים אתה דתי. יש מחיר. יש הלכה. ומה ההלכה? איפה ההלכה מתערבת לך בחיים? באיזה תחומים ההלכה מתערבת לך בחיים? בכל תחום, נכון. אומרת לך בדיוק מה תעשה בבית הכיסא, ואיך תלבש את השרבול, ובאיזה עד קודם, ואיך תנעל נעליים, זה אירוע, נכון? זה קודם נעל ימין, ואחרי זה נעל שמאל, ואחרי זה תנעל שמאל, ואחרי זה מין. היא לא נותנת לך לבד. מה תאכל, ומה תשתה, ואיך תאכל, וכמה, ובאיזה הפרשים, ועם הצלחת הזאת, והעשרה גיל הזאת. ההלכה לא משאירה לך רגע אחד. רגע אחד. אני אנסה לומר, מה קורה עם עם ישראל ועם ההלכה? אחרי חורבן בית המקדש. אני שואל למה אתם פה עם זהות יהודית? משום שאתם פה תוצרים של 2000 שנה לפחות, שההורים שלכם והסבא היו בגלות. בגלות הדבר הכי הכי קשה בעולם היה להיות יהודי. למה הדבר הכי קשה בעולם היה להיות יהודי? כי צדיק רע לו ורשע טוב לו, זה היה בגלות. זה היה צדיק ורע לו ורשע טוב לו. אחשוורוש הוא המלך, וגם אחרי שהוא מת היו מלכים ממש בסגנון שלו. מי שקיים מצוות לא קיבל שום פידבק. לא, זה לא בזמן התנ"ך, בזמן התנ"ך והיה משמוע. אם המלכים צדיקים טובים, אז עם ישראל במצב טוב. אם עושים עבירות, אז מגיע אויב. בתנ"ך היינו צדיקים חבל על הזמן, וכל הזמן הגיע אויב. ומה האויב עשה? פוגרומים ופרעות וגירושים ושמדות ואינקוויזיציות ועלילות דם, מה הוא לא עשה? ואנחנו המשכנו להיות יהודים. כשילד יהודי, אבא שלו מספר על יציאת מצרים. כשילדה יהודיה, אבא שלו מספר על יציאת מצרים. זה לא סיפור, היה לפני הרבה שנים נסענו לטיול, מה פתאום? לא כל ההורים יודעים לספר על יציאת מצרים בצורה מרתקת, אבל הסיפור על יציאת מצרים הוא סיפור שיש עליו מה? אין סוף השלכות. מה השלכות? שעם ישראל משלם מחירים כבדים, מטורפים של סבל כבד כדי להמשיך להיות יהודי. אני לא אומר היה מעמד הרסי, לא כל הורי יש לו יכולת ורבלית והוא יודע לתאר בצורה מאוד מאוד מושכת. אבל דור אחרי דור, דור אחרי דור, קמו ילדים שהאמינו להורים שלהם שמה? שאלוקים הוציאו אותנו מארץ מצרים. מכוח מה הם האמינו להורים שלהם? למה? הם לא למדו כוזרי, והם לא למדו מערה, ואפילו הרב קוק לא למדו בחלק מהמקומות. לא הארי הקדוש, לא למדו, למדו, בקושי ידעו משהו. אבל הלכה ימות העולם. ימות העולם אם מישהו ימצא חמץ בבית של יהודי. מה המצב הכלכלי שלהם? כמה הם סובלים? לא רלוונטי. לא היה משטרה, לא היה יועמשית, אתה מאמין? ולא היה חמץ, לא היה חמץ. כשמישהו מספר את זה על יציאת מצרים, הוא לא אומר, תשמע, סבא שלי גר ביוון, זה לא, זה כזה אפשר להמציא סיפורים. אבל כשמישהו רוצה לספר את זה על יציאת מצרים, מעמד הר סיני, זה אי אפשר להמציא סיפורים. זה סיפור שאתה משלם עליו מחירים נוראים. אנחנו בכלל לא בכיוון, היום לא יכול קשר, מה הבעיה יכול קשר היום? מה, איפה יש לך אופציה בכלל לאכול לא קשה? אבל בגלות, עד לא לפני לא הרבה שנים. הם אכלו עוף אחד, הם חסכו את הכסף, היו עניים כל כך, חסכו, וקנו עוף לשבת. ואז הם שחטו את העוף, וראו שקצת אדום בקצה הכנף. אז מה עושים? אז שולחים את הילדה לרב של העירה, והרב אומר, טרף, אז אין עוף לשבת. אז אין. היום אתה בכלל לא בסיטואציה, לא, אתה צריך, במדינת ישראל בשביל לאכול לא כשר, אתה צריך להתאמץ בכוונה. אתה רוצה, מי שרוצה להשיג, גוי רוצה להשיג בשר לא כשר, הוא לא יכול, בסופרים אין, בחנויות אין. בתנובה אין, הוא חייב ללכת לאיזה חנות מיוחדת, ששם מוכרים בשר לא כשר. שם ישמעו. המחירים, מה זה שמירת שבת? מה? לנו יש פלטות ומה לא, יש לנו אינסוף שעונה שבת והעסקות ואיזה, לא היה להם, לא היה. לא היה, לא היה אש, גמרנו, לא היה. היה רק את מה שמתמינו והצליחו איכשהו לשמור בזה. אחרי כל הגזירות, וההלכה דורשת דרישות, היום באמת, עם כל הטכנולוגיה, עם כל, אנחנו חיים בחברת שפע, בחברת עושר, יש המון עופות רואים, טרפים, טרף, עוף טרף בקווי הייצור, והכל זה מוציאים לכם, מעבירים את זה לערבים, מעבירים את זה לייצוא לחוץ, אתה לא משלם שום מחיר, אין כמעט שום הבדל. במקשר לא קשר, מה אכפת לי? אני מדבר על דוגמה קטנה. המחירים שעם ישראל שילם על עצם היותו יהודי, מה לא עשו לנו? מה לא ביזו? את מי ביזו? את סבא של סבא של סבתא של סבא שלכם. מה לא רדפו אותו? מה הוא אכל אותה? מה הוא שילם? למה? כי הוא ידע את התרצ... הוא לא ידע כלום. הוא האמין בהר סיני. הוא האמין בהר סיני. עם ישראל נלחם על צניעות, נלחם על... מה? יש סוף, בלי סוף סיפורים. סיפור שעולה לי עכשיו, אתם בטח מכירים על סוליקה. מכירים את הסיפור על סוליקה? שמה? שילדה שחיה בגטו היהודי במלאך במרוקו, עלובה, מסכנה, ענייה כזו, ופתאום הנסיך מתאהב בה. חלומה של כל בת פרברים, נכון? פתאום יבוא הנסיך המיליארדר, נסיך זה הרבה יותר מיליארדר, הוא מעל החוק, והוא מי, איך זה סינדרלה? שמעתם את סינדרלה? הנסיך! רגע! למדת אותו בחברות המסיעת שרים? מי זה? אין שם איזה בא, איפה זה? גרים? גרמני כזה? נסיך! יש לו אף ארוך, קצר? נסיך! מתחתן עם המשכורת שלו, נכון? מה, השם הפרטי שלו חסר זה? הנסיכה העלובה, בת השפטות, והיא ילדה בת 14. מסרה את נפשה, היא לא התחתנת, תגיד, מפגרת. מי חשב ככה? כולם. זה לי יותר לזכות מהלוטו של ארצות הברית, כמה יש שם פרס ראשון כזה? פי אלף יותר. את היא מלכת אסתר, יואו, וואו. תלבשי כתיפה? אין לי מושג, אתה, את חיה באיזה בקטה עלובה מסכנה, תתחני, זה גיבורת תרבות שלו, סוליקה, הוא כל כך נעלם, נסיר, מה זה נעלם? והורגים אותה במיטות הכי אכזריות, היא מחברת, טוב נו, זה הגיבורת תרבות, למה היא עשתה את זה? כי היה בה איזה אש בפנים, בתוך הלב, היא לא יכלה להביא שיעורים, הייתה סתם בחורה פשוטה. איך אנחנו הגענו לפה? איך אנחנו הגענו עם התורה לפה? איך הגענו? לכולם היה יצר רע, לכולם היה התלבטויות, לכולם היה משברים, לכולם היו התמכרויות, לכולם היו תסבוכים, לכולם היו נפילות. במשך 2000 שנה, עם ישראל, כל הזמן לא מוכן לוותר על התורה הזאת. לא מוכן לוותר על התורה הזאת. לא אנחנו המצאנו את היצר רע, לא. היה יצר רע לפני הפלאפונים, אתם יודעים? ממש. מי שיש לו צערה לא צריך שום פלאפון, זה מאוד עוזר פלאפון ליצערה. בהחלט סוכן שמקדם את העסק, אבל הוא עובד מצוין גם בלי פלאפון. בהחלט. ועם ישראל, בלי שום סיבה, לא הייתה לו כפייה, אתם יודעים, לא הייתה משמעת, אתם יודעים? בלי משמעת. לא היו אפילו הערות. היה אסור להעיר. כן, כי תעיר, אתה לא עוזב אותך והולך, מה? רק תגיד שאתה רוצה להיות מוסלמי, נוצרי, בכיף, מה? תפסיק לסבול. שום כפייה, שום כלום, ועם ישראל, כמעט 100%, דור אחרי דור, באיזושהי צורה, מחליט ש... שמעמד הר סיני, סיפור אמיתי. מעמד הר סיני, סיפור אמיתי. שוב, יש שם צדיקים, ויש שם אנשים קטנים, ויש שם אנשים נחמדים ונחמדים יותר. איכשהו, לא עוזבים. וההלכה, אתם יודעים, יש מנהגים כאלה, יש אחד שבבית שלו, אבא שלו, לא מסכים אצלנו בבית, נו תגידו איזה משהו מעצבן. לא שמעתי אבל צודק כנראה. אצל השכנים שלך. לא, לא אתה, מה פתאום, אצל השכנים שלך. לא יפה להגיד לא אותם סודות של השכנים. אבל נניח שיש איזה שיר שאיזה אבא שלך מת עליו. פחות מאוהב בשיר הזה בליל שבת. אבל לא נעים לך מאבא שלך, אתה שר אותו, ואבא שלך כשהוא זקן בא לגור אצלך, אתה אומר, וואו, וואו. הנכד, הבן שלך כבר פחות יאהב את השיר הזה, אני אין פחות, אני כבר מי. ההלכה, אתם יודעים מה קורה בהלכה? כל דור מה קורה? עוד, וואו. עוד חומרות, עוד מנהגים, עוד דינים, זה ספרים כאלה, עוד טח, 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 טח. מתי זה ככה? כמו לילדים בחנות במתקים, נכון? אתה אומר להם, כל אחד לוקח 3. אולי 4, טוב, אולי חומרות. לא קשה לכם גם ככה? לא קשה להם. קשה! בטח קשה. כל מי שדתי יודע. אבל מנהגים כאלה, ולא אוכלים קטניות. אין לכם מה לאכול, גם קטניות לא יאכלו, בסדר? עוד מעט, תן להם עוד רעיונות, תפוחי אדמה, מזל שלא הספיקו לגזור את זה גזרה, נכון? כל מיני, עוד ועוד ועוד. אתה רואה את היחס של עם ישראל להלכה, ואתה מבין שהסיפור על הר סיני זה לא סיפור. זה אנשים שמספרים אותו מה קובע אם ילד, ב-90% מהסיפורים, אם ילד ממשיך להיות דתי או לא? אם הוא שמע את זה מההורים שלו, לא תמיד, אבל ב-90%, בסדר? אם ההורים שלו מאמינים בהר סיני, זה עובר. הם עושים טעויות, ילד מוריד כיפה גם להורים הכי מקסימים בעולם, בסדר? רגועים? הילדים שלכם לא יורדו כיפות, לא משנה. ברור, אבל חלק גדול מהאירוע הזה, אם משהו חי בתוכי בצורה מוחלטת, אז זה עובר לי הלאה, וזה יעבור הלאה. ואם זה לא חי, אז אולי עובר, מצחיק להיות מצוות אנשים מול הדעת. אתה רואה איך הסיפור על הר סיני עבר בכל הדורות. אז אתה מבין שזה לא פילוסופי דיון כזה, שזה בער בהם בנשמה. אז המסורת, הקבלה לא הפסיקה, היא לא מפסיקה גם בחורבן בית ראשון, להפך, באיזו צורה פלאית וסמויה, אבל אלוקית כזאת, זה עובר עד, עד מתי? עד מתי שזה לא עובר? מתי זה כבר לא עובר? בתקופות שלנו. פתאום יש הרבה יהודים שזה לא עבר אצלם. פתאום יש, יש חלקים בעם ישראל לא קטנים שמתישהו לפני 30, 50, 100, 200 שנה גג, פתאום יש איזה בלוק. איך מטפלים בחלק השלישי? זה כבר אני לא יודע אם יש שבוע הבא, כי